הפסוק אומר, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ורבותינו העריכו בזה, הן בזוהר הקדוש, הן במדרשים, לעניין הימים האלה שהם ימי בין המצרים, שאדם צריך להתאפק מלעשות שמחה ושירה וריקודים וכלזמר וכדומה. אלא, אלה ימים של חורבן בית המקדש, שאדם צריך לעשות חשבון נפש. למה? כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז זה כל רודפיה השיגוה. וכך היה לאורך כל הדורות, שהיה בימים האלה הרבה דברים לא טובים. והגמרא הזהירה, מובא בשולחן ערוך, שיזהר האדם משעה רביעית ועד שעה תשעית. זאת אומרת, היום בסביבות מתשע וחצי בבוקר עד ארבע וחצי אחר הצהריים. לא ילך יחידי בדרך. הכוונה, מקומות שוממים, אבל אנחנו פה, ברוך השם, בערים, מקומות שיש עוברים ושווים, אין בזה חשש. למה? משום שכתב מררי, הוא מסתובב, והם רואה מישהו יחיד, יכול להזיק אותו חס ושלום. הגמרא מביאה שם כמה וכמה מעשים. ושם כתב שאם פגש אותו בדרך, אז יאמר איזה פסוקים של שמירה, כמו כתב ישות צהריים, זה עליו נאמר. והקדוש ברוך הוא שומר ישראל, ישמור אותנו תמיד מכל מיני מגפות, מכל מיני מקרים רעים. מראה אומרת שרבי יוחנן היה ראש האמוראים בזמן התלמוד. הוא עליו השלום היה הולך בדרך, והיה ראה איזה יהודי אחד רץ עם מקל להקות את חברו. ואז רבי יוחנן ראה מה שהוא לא ראה. הוא ראה את המלאך הזה, המזיק, רודף אחריו עם מקל של ברזל ואש. ורודף אחריו, והוא מחכה, בשעה שזה יכה אותו, הוא יהרוג את ההוא. מיד רץ רבי יוחנן אחריו ואמר לו, מה אתה עושה? אתה רוצה להרוג את היהודי הזה? הוא לא, מה, המקד שלי יכול להרוג אנשים? זה בקושי מכה נותן. אמר לו, כן, המקד שלך, על ידי שהוא יכה, אז יש מזיק שהוא יכול להזיק ולהרוג את האיש הזה. לכן תיזהר, אל תאמר, אל תעשה כן. הזוהר חדש הביא גם כן את אותו עניין. הוא כתב, לכן אומרים, הרי ידוע בלילה, קודם ערבית, צריך לומר פסוק והוא רחום. מדוע? כיוון שידוע, יש ארבעה מזיקים. זה אפילו בסתם ימים של חול, שמשחית אף, אבון וחמה. ועליהם אמר בתהילים, דוד המלך, והוא רחום, יכפר אבון. ובעלי השיב, אפו. ולא יעיר כל חמותו. אז הנה אבון, אחר כך ויבא להשיב אפו, ולא ישחית, דילקתי, ולא ישחית, זה כנגד משחית, ולא יעיר כל חמותו. אז זה יש ארבעה שהם מזיקים. אומר הזוהר הקדוש, אלה רודפים בימים האלה כדי חס ושלום להזיק את האדם. לכן אדם צריך להיזהר, לשמור את עצמו איפה שרבותינו אמרו לנו להיזהר, אפילו שאנחנו לא רואים בפועל איזה משהו, אבל אדם לא יודע מה יכול להיות. אומרת הגמרא, רבי יוחנן היה בארץ ישראל בזמן חורבן הבית, אחרי שרבנו הקדוש נפטר, הוא היה תלמיד שלו, ורב ושמואל, הם שניהם עברו לבבל, ישבו שם. גם הם היו תלמידים של רבנו הקדוש. רבי יוחנן נשאר פה, והיה ראש ישיבה בטבריה, והיה ראש החכמים בארץ ישראל. היה לו, תראה מה זה, אחריות כבדה מאוד, היה מסתובב מעיר לעיר, מיישוב ליישוב, תלמודי תורה איפה שיש. והיה הולך את כל התלמוד התורה, בודק אותם, איך הם מלמדים. אברהם מספרת שם, יום אחד, ראה איזה רב אחד שהוא כזה עייף, ככה מדבר בקושי. אמר, מה יש לזה? אתם שמתם מורה פה שהוא כזה, מסחסד כזה, מגמגם, לא מדבר, לא יודע. תלמידים צריכים את הרב שיהיה להם תקיף, יודע, משמיע קולו, ולא איזה אחד ככה חצי גוסס. אמרו לו, לא, הוא צדיק, זה האיש הזה. מה צדיק? אמרו, הוא צם, מתענה. מיד נכנס אצלו רבי יוחנן, צעק עליו. אמר לו, אסור לך לצום. אתה עושה מלאכת השם. הגמרא אומרת, שמלמד תינוקות של בית רבן, שכרת ילדים, למטה מגיל בר מצווה, זה יש לו מעלה גדולה. לעתיד לבוא, מושיבם, השם יתברך, אצלו. מכל החכמים שיש לו לקדוש ברוך הוא, הכי חשובים זה אלה שמלמדים תינוקות של בית רבן. אז הקדוש ברוך הוא מושיב אותו אצלו. אומר לו, ואתה עושה מלאכת השם, ועליו נאמר, חוץ מכם, ארור עושה מלאכת אדוני רמייה. חס ושלום, אם הוא לא מלמד כהוגן, אז הקדוש ברוך הוא תובע אותו. אמר לו, אסור לך, אתה עובד אצל בעל הבית, זה הקדוש ברוך הוא. לכן, בהלכה מובה, היו נוהגים בזמנם לצום בימים האלה. כל ימי בין המצרים היו מתענים בהם. ואז תקנו שמי שתלמיד שיושב אצל הרב, או פועל שעובד אצל בעל הבית, לא יצום. למה? בני שממעט, החכם ממעט מלאכת שמיים, והפועל ממעט מלאכת הבעל הבית, לא עושה את העבודה כמו שצריך. כך כותב גם רבי אשתורי הפרחי, יש לו ספר, כפתור ופרח. ברוך אתה, אמרי, תלווינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. הוא כותב שיזהר האדם לא להתענות בימים האלה, בפרט מי שלומד תורה. למה? הוא אומר, השכל צריך שיהיה משקל במוח ויבין את מה שלומד, וידע להקשות ולתרץ ולפרש פירושים. ואם אדם לא אוכל, אז האוכל, הדם שלו במוח לא זורם כמו שצריך. וממילא, הלימוד שלו לא כל כך טוב. אז אם כן, זה חבל. כן, צריך החכם, לפני שהוא בא להגיד, למד תורה או ללמוד, או אפילו לומד בנול בין עצמו. הוא עושה מלאכת השם, הוא מקיים את העולם. צריך לאכול טוב ולשתות טוב, כדי שהשכל יפעל במלוא 100%, בלי הנחות. אז זה עושה העבודה כמו שצריך. אז זה מה שהגמרא אומרת שמה על רבי יוחנן, על עניין הימים האלה, כמה אדם צריך להיזהר שלא לעשות דברים שהם לא בסדר. נמשיך דברי הזוהר. הזוהר אומר, אלה ארבעה מזוקים האלה נמצאים בימים האלה בכל רקיע ורקיע. כתב שם דבר פלא פלאים, 700 מיליון מקטרגים יש בכל רקיע שמקטרגים על האדם. ולכן צריך להיזהר מאוד מהם. אומר, אז מה יעשה? אנחנו אומרים, טוב, יש לנו 700 מיליון מקטרגים, הם 7, אנחנו לא יכולים להסתדר. אני מביא לנו 700 מיליון. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הנה השאלה, נתתי לך את התרופה. התרופה היא, כותב הזוהר חדש, שיתפלל בכוונה, יכוון בשעה תפילת העמידה. אין כמו תפילת העמידה. שהרבה מחפשים כל מיני, רב, איפה, איזה תפילה אני אתפלל והשם ישמע את תפילתי? מה זה איזה תפילה? תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, שם שפתי תפתח ויגיד תהילתך, ברוך אתה השם. איזה תפילה, תסתכל מילה במילה, מה יש שם? מגן אבות וכדומה, זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני ביניהם, אחרי זה חיי מתים עתה, רב להושיע. איזה מילים, כל מילה יש בה איזה משקל ואיזה סודות ועניינים. מבקש מהשם רפואה, מבקש מהשם שכל, מבקש מהשם תשובה, סליחה, ועוד ועוד ועוד, כל הברכות, כל השפע שיש, יש לנו בתוך תפילת העמידה. זה שלוש פעמים ביום. אז אם כן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שבימים האלה שיש לנו כל כך הרבה מקטרגים, 700 מיליון מקטרגים, זה בכל רקיע. צבע חשוב כמה הם, שם שמו. אז מה מכניע אותם? מתפלל בכוונה. שאדם מתפלל בכוונה. כך לשונו, אני אקרא לכם את לשונו, רוצה את הלשון של הזוהר? דחלין ומזדעזעין. המנהיגים שלהם, המפקדים שלהם, רועדים ומזדעזעים בשעה שאדם מתפלל תפילה ומוציא כל מילה ומילה ומכוון בה. ואז אומר מיד, כל המנהיגים שלהם, המפקדים של החמאס, החיזבאללה וכולי, כולם בורחים משם מיד, ולא יכולים לעמוד שם אפילו רגע אחד. ומה? מתי בעיקר? הוא אומר תפילת שחרית. אם הוא משכים והולך עם תלית ותפילין, ונכנס לתוך בית הכנסת, ואז קיים בו וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממכה. מה דרש רבי אליעזר הגדול? אלו תפילין שבראש. אז הם רואים את התפילין בראש האדם, והוא עומד ומתפלל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה תלמיד תלמידו של רבי אליעזר הגדול. כי רבי שמעון למד אצל רבי עקיבא, ורבי עקיבא תלמידו של רבי אליעזר. אז הוא אומר, תדע, שכאשר הם המזויקים האלה רואים את האדם עם תלית ותפילין ועומד ומתפלל, הם רועדים ומזדעזעים ממנו ובורחים. ולכן יזהר האדם להתפלל בימים האלה בכוונה. עוד הראשית חוכמה כותב שם, יש לו מסכת דרך ארץ, בסוף הספר כתב כל מיני עניינים, מנהגות יפות שהאדם מתנהג בהם. אפשר לשם פרק גידול בנים, פרק דרך ארץ, פרק הנהגות בסעודה, ועוד ועוד, כל מיני הנהגות. שם בפרק דרך ארץ כותב שיזהר האדם שיש מגפה, מה שיש היום לא יצערנו, לא עלינו. שמעת כדי ככה, היום יש את המגפה ההודית הזאת. לא יודעים אפילו אם אלה שחוסנו, אם זה מועיל להם. יש כאלה גם שקיבלו את זה, אפילו שקיבלו חיסון, שם רחם. אז על זה נאמר, לך עמי, בוא בחדריך. אומר, זהר האדם בימים כאלה, לא להסתובב בחוץ. אז כל שכן עכשיו זה גם בין המצרים, וגם ימים שיש כאלה טיפשים, נוסעים לחוץ הארץ, או נוסעים לצימרים, בכלל מה שיש שם נורא והיום. אמר לי, אני אספר לכם, שבוע שעבר סיפר לי רופא אחד, אמר לי, תזהיר את האנשים, הולכים לבתי מלון, הולכים לצימרים. והם בדקו, יש להם מיקרוביולוג שבדק את זה, אומר נורא והיום כמה מיליונים של חיידקים יש שם בכל קרית וקרית, בכל ציפה וציפה, בכל סדין וסדין, בקיור, בכל דבר, אומר אל תיגע שם בשום דבר, כי הכל מזוהם. ואפילו שאתה רואה את זה לבן ומבריק, שם החיידקים לא נראים. עשה לך בן אדם משלם כסף שהלכת להיות חולה. אומר אנשים, אומר תדע, שליש מהאנשים שחזרו ממלון, הוא עשה סקר. שליש מהם חזרו חולים. וחולים במקום מיני מגפות. ממה זה? זה מכל מיני מקומות, הם לא מנקים, לא זה. בא אחד והשני, מי יודע מה. והכי מסוכן, אלה שהולכים בג'קוזי. אומר, יושבים בג'קוזי שם, אתה נושם את כל המרק של החיידקים של כל אלה שהיו לפניך. אז יש שם פילטרים ויש שם מסננים ויש שם טטטם ופררם, וכל החיידקים נכנסים לתוך הבן אדם ואחרי זה מרעילים אותו ולא יודע מתי, מאיפה זה בא לו, כל מיני מחלות. אז לכן אדם, אדם הולך כאילו לנופש, כי הוא חושב, הוא הולך נופש. איזה בארבע קירות של צימר, מה יש שם? מעפן הכל, ישן, נושן, וזה משלם על זה כסף, ומקבל מחלות. זה השם הצילם. אומר, אכן, יזהר האדם, ראשית חוכמה כותב, תראה, היה לפני 500 שנה. לך עמי בו בחדריך, סגור דלתיך בעדיך. אומר, ותזכור מה היה עם נוח בזמן המבול, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, שיכנס לטבעה. וגם נוח, כבר אומר, מקטני המנה היה. אמר, אולי לא יהיה מבול. והנה, עד שדחף אותו הקדוש ברוך הוא, והוא בא מפני מאה מבול. מאה מבול דחצו עליו ונכנס בפנים. ושם ניצל. אומר אותו הדבר ישראל בליל פסח, שהיו במצרים, נכון? זוכר שהיית במצרים? כעבד היית, זכרת, כעבד היית בעת מצרים. והפתחה השם אלוהיך משם. ביד חזקה ונטויה. אז בליל הסדר, מה עשו? שחטו את הפסח. שמה, מה הודיע להם הקדוש ברוך הוא בתורה? ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? ועבר אדוני לנגוף את מצרים. ולא ייתן המשחית לבוא את בתיכם לנגוף. אז אומר, ייכנס האדם בתוך הבית, שמה הוא יהיה שמור. שמה לא יבואו לו, לא המגפות ולא שום דבר אחר. לא יהיה שם מזיק. כך כותב הראשית חוכמה. הרי מנורת המאור, זה לא מה שיש לנו, מנורת המאור היה אחרון יותר, 40 שנה אחריו, רבי יצחק אבוהב, אבל לפניו היה רבי ישראל נקווה, עליו השלום. מחשמם הספרדים הרגו אותו, רצחו אותו. היה גאון גדול, בקיא בכל השס, הוא כתב כמה וכמה פסקים. מרן מביא אותו, מצטט אותו בבית יוסף הרבה. אז הוא עליו השלום, יש מנורת המאור הקדמון. יש לו שלושה כרכים, עבים כל אחד. שם כותב הרב מנורת המאור, שאדם ידע שבזמן שיש מקרים כאלה, לא טובים, ידבק בעבודת השם יתברך. וכן הוא אומר, גם בימים האלה, שהם ימי בין המצרים, אנחנו חוששים, מפחדים, שמא זה יבוא וזה יבוא, שלא יבוא איזה מגפה, ולא יבוא איזה סטן, ולא יבוא איזה מקטרג, חס ושלום. אומר, ידבק בשם יתברך, ועליו נאמר, והבוטח באדוני, חסד יסובבן הוא. אומר, ידע, זה ככה מעלתו גדולה וחשובה מאוד. ושם הביא גם כן את המעשה שאמרתי לכם, עם ההוא, יש אומרים שזה לא היה רבי יוחנן, אלא רבי אבהו, זה היה בקסריה. באבהו בקסריה, באבהו היה גר שם, והוא היה מקורב למלכות. עליו, הגמרא מספרת, היה לו בן, אבימי, בנו של רבי אבהו. וראה שאבימי, כיוון שהוא גר בבית של, באים שם שרים ויועצים ואנשי פוליטיקה וכדומה, אז הבן מתבטל מתורה. מה עשה? שלח אותו ללמוד בטבריה. אז הלך לטבריה, שם בטבריה, כל הישיבות היו שם. רבי עקיבא ועוד. אחרי רבי עקיבא, גם כן היה רבי יוחנן, רבי עמר, רבי עשה, ישב שם. והיה לומד, אבל מה היה עושה? תראה כמה חכמים היו נזרים. היה שולח מרגלים לשאול מה עושה הבן שלו. השעד, אמרו לו, איזה בן יש לך צדיק מתוק מדבש. מה מתוק? מה הוא עושה? אמרו לו, הוא גומל חסדים טובים. איפה שיש מת, חוץ מכם, שאין לו מי שיקבור אותו, מי שיטפל בו, הוא הולך ומטפל בו, עושה לו לוויה וכל צורכי הלוויה, הכל על הצד הטוב ביותר. מיד שלח לו וקרא לו, בוא לכאן. תראה כמה היו תקיפים. אמר לו, תגיד לי, אני שלחתי אותך לקבור מתים? אני שלחתי אותך ללמוד תורה. מה אתה הולך להתעסק בכל מיני דברים כאלה? לא מרשה לך. מכאן אמרנו שאין לבטל תורה בשביל עניינים אחרים. אנשים שהם בעלי עסקים, שהם עובדים, שהם יעשו את זה. אבל לא אתה תלך, היה פעם אחת בישיבה, בחור בישיבה בכיתה, לא הגיע איזה יום אחד. בא אליו הגאון רבי יהודה צדקה. שאל אותו, איפה היית אתמול? אמר לו, היה אזכרה של סבא שלי. נו, אז מה? אמר, סבא שלי נפטר, ועשו לו אזכרה, אז היו צריכים עשרה ללכת לקבר, אחר כך עשו לימוד בבית וכו'. אמר לו, תגיד לי, ולמה הלכת? אמר לו, מה, זה מצווה. זה סבא, וזה מצווה, וככה. אמר לו, ולמוד בישיבה זה לא מצווה? אמר לו, זה גם מצווה. אמר לו, תגיד לי, אם היית כעת עובד בבנק, אומר, כן, יש לי דוד עובד בבנק. נו, הוא בא? אומר, לא. למה? הוא עובד בבנק. עובד בבנק לא מפסיד יום עבודה והולך להזכרה של סבא. אתה לומד בישיבה, מותר לך. נתן לו על הראש, גם כדי שכולם ישמעו ויראו, והיום מאותו יום נזהרים. יודעים מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה כנגד הכל. והוא מובא בגמרא בבית שני. גמרא שואלת, למה חרב? מפני שהיה אחד, היה לו 10 ילדים. היה לו 10 ילדים, ובא אליו הכומר, עם מחשמם, היו רפורמים פה, כמו הממשלה הזאת. צריך להתפלל כל יום שטיפול, בעזרת השם. אם 9 באב וטיפול. בקיצור, זה, הרשע הזה בא, היו מעבירים ילדים למולך. מעבירים אותו, שם היו עושים אש מכאן ומכאן, מעבירים אותו, אבא שלו מרים אותו, לוקח אותו, מוליך אותו, מעביר אותו למולך. וכאילו מקריב לו אותו קורבן לכבוד העבודה זרה שלהם. מה הכומר הזה? זה יהודי, מחשמו נולד יהודי, אבל המיר את דתו, נהיה רשע, עובד אלילים. אז בא אליו, אמר לו, אדוני, יש לך 10 ילדים. תן לי ילד אחד למולך. חשב. אמר לו, רגע, בן אחד הוא מנהל את העסקים במשרדים. הבן השני הוא יועץ פיננסי. הבן השלישי הוא בשדות מנהל את הבהמות ואת הבקר ואת הפרות, דואג להם לאוכל וכל מה שצריכים. הבן הרביעי תעסק עם העזים ועם התרנגולות, החמישי עם הביצים ואני יודע מה, וכן זה הדרך. כמו שיש שרים, שר המים, שר החמצן, שר המשקעות וכו'. בקיצור, בסוף אמר לו, טוב, הבן הקטן, הוא לומד תורה, תיקח אותו. אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אחד החכמים אליו הביתה, אמר לו, מכל הבנים שהיה לו, היה לך רק בן אחד, שהוא היה עושה לי נחת רוח, יושב לומד תורה. מכל הבנים הטיפשים שיש לו, שמתעסקים בעבדים בענייני העולם הזה, לא מצאת מי לתת עבודה זרה, רק את הבן שיש לי, שאני משתוקק לשמוע אותו ללמוד תורה, אומרת הגמרא, ועל זה נגזרה הגזרה של לשמוע. זאת אומרת, זה היה קש ששבר את הגמל. כי אדם יזהר, אדם שלומד תורה, על חשבון לימוד תורה בשום פנים, לא יוותר על לימוד תורה בכל מחיר, בכל דבר שהוא. שדבר נורא, תמיד שאני קורא את זה, מצעזע, רבי עקיבא אומר, אסור לו לאדם להפסיק לימוד תורה, ואפילו בשעת מיטה הוא גוסס. באותו רגע הוא צריך ללמוד. עד הרגע האחרון, עד כדי כך. לא תרפני עד בולעי רוקי. לכן אומר צריך להיזהר, בפרט בימים האלה, שיש דבר ויש גם ימים לא טובים, ימים של בין המצרים, להיות דבק בשם יתברך, בעבודתו, בתורתו, ביראתו, ולא ללכת בשום מקום אחר, לא להתעסק בשום דבר אחר. ולכן, אומר רבי יוחנן, תיזהר, גם אל תרים מקלות. מה עושה רבי יוחנן? אומרת הגמרא שם בירושלמי, היה מסתובב בכל התלמודי תורה, אוסף בעצמו את המקלות שיש לרבנים שם, הם בזה מאיימים או מכים את הילדים, לוקח מהם את כל המקלות שלא יקרו הילדים. זאת אומרת, כן, גם אדם יזהר שלא ייתן בטעות אפילו מכה לאיזה מישהו. למה? אתה לא יודע, אולי באותו רגע בדיוק נמצא מזיק, והמזיק הזה יזיק אותו. מכה קטנה וזה, הנה תראה איזה תאונות יש כעת, השם ישמור. אתמול נהרגו ארבעה, היום נהרגו עוד כמה פועלים מתים, בר מינן, השם ישמור. סוף סוף דם של ישראל זה. צריך לבקש רחמים. אז מה אומר? צריך לזהר. זה לא ימים בשביל טיולים, בשביל כל מיני... אז הוא אומר, אני הלכתי לצימר לפני כן, הלכתי לים והלכתי זה, אני יכול על חשבון זה להמשיך. מה זה? זה מלאכה שהתחילה מלפני שבת שלושה ימים. מאיפה המצאתם את ההלכות האלה? אלה ימים שלא יוצאים בהם בחוץ. ימים שלא מטיילים בהם ולא מבלים. ימים שיושבים בבית ונחים. אתה עייף שבבית. נכון או לא? טוב. בקיצור, לא, אם יש איזו הערה, אני מוכן לשמוע. אז מה אומר אחרי זה? אומר הרב ברכי יוסף עליו השלום, מי זה הגאון חידה? כותב, זהר בימים האלה גם לא להתענות. כי למה היה בזמנו של רב חידה, היה מנהג של חסידים ואנשי מעשה. מה היו עושים? היו צמים. כל הימים האלה היו צמים. יש, היו מונעים מעצמם אכילת בשר, והיו כל השלושה שבועות. זה מובן בשולחן ערוך, שהיה מנהג כזה. אבל יש, היו מחמירים עוד יותר, בימים היו צמים, ובלילות היו אוכלים. אבל זה לא ראיה. למה? תראה, חתם סופר היה לפני בערך 180-200 שנה. ידוע, הוא היה מתענה הרבה טעניות. היה מתענה. גאון גדול היה והיה מתענה. מה עשה לפני פטירתו? היה בן 77. קרא לבניו, בניו היו גדולי תורה, כתב סופר, החתן סופר היה חתן, חתנו, היה עוד כמה. כולם, וצאצאיו, כולם תלמידי חכמים עצומים היו. אז קרא להם, אמר להם, אתם רואים את השולחן הזה שאני לומד עליו? אמרו לו, כן. אמר, איך הוא? חזק, מעץ, עבה, לא מעצים שהיום עושים, עושים אותם היום מפלסטיק. אמר להם, בואו תראו מה אני עושה. תן מכה בשולחן, שבר אותו לשתיים. אמר, תנסו לעשות כמוני. אמרו, לא, אנחנו לא יכולים. אמר להם, אתם רואים, אם אתם יכולים לשבור את השולחן במכה אחת, אז תצומו, תעשו מה שאני עשיתי. אבל אתם לא יכולים, תראו, ירדה חולשה לעולם, הדור הזה אסור לו לעשות מעשים כאלה. אסור לו לצום. אתה צריך לאכול. אני אגיד לכם את האמת, מורבי עליו השלום, הוא תמיד מתענה. אבל רבו בפשט היה רב צדקה חוצן. הוא היה הסנדק שלי, דודו של רבי יהודה צדקה. היה תקיף ועל הפלס, היה מדקדק בדברי החכמים, משהו, הפלא ופלא. סיפרתי לכם פעם, היה אפילו מהחשמל בשבת לא נהנה. כיוון שמחללים שבת ועושים את החשמל. אז עכשיו הוא לא, אין אצלו פשרות, חצי ככה, חצי ככה. פעם כן משתמש, פעם לא משתמש. מה היה עושה? יום אחד, אז הוא היה רואה את מור אבי ברחוב, היה קורא לו, בוא הנה, אני גוזר עליך, ככה היה אומר לו. אני הרב שלך, גוזר עליך, אל תצום. יש עוד מעט שובבים, יש עוד מעט שנים וחמישי, יש עוד מעט ערב ראש חודש, אתה לא צם, כי היה חלש. אז היה מוכרח לשמוע בקולו, אבל מה היה עושה? כשהיה רואה אותו ברחוב, מרחוק, היה מתחבא בורח, אומר לי, בוא מהר, לא הייתי יודע אפילו מה קרה. טוב, נראה מרחוק, חמצת כחוצה. הוא היה מתחבא, הוא בורח מדרך הסמטה שלא יתפוס אותו. יום אחד היה ליל שבת לפנות בוקר, לא יודע מה היה בשעה 3:30, העיר אותי. אמר לי, בוא נלך, אני הולך לאיזה מקום ללמוד עם מישהו. טוב, טוב, הלכתי איתו. הייתי ילד בגיל 9 אולי פחות. ירדנו פה למטה למזכיר אלדן. זה איפה זה מזכיר אלדן? לא יודע, אתה לא מכיר את השכונה. אני צריך לך סיור בשכונה. זה למטה, ברחוב אשלג למטה, רחוב דיין, איך זה נקרא? לב דיין, כן. שם היה פורן של אובל פרן, היה מאפיית הפיתות הכי משובחת של ירושלים. בקיצור, שם היה בית הכנסת מזכיר לדעת. אבא ישב שם עם זקן אחד חכם, למד איתו. ואני בצד, לקחתי חומש, למדתי קרא ראשי, ישבתי ללמוד. גמרנו, אמר, קום, בוא מהר, נלך לבית הכנסת, עשרה ראשונים. איפה בית הכנסת? בחוף דוד ילין, צריך לעלות איזה חצי שעה דרך. יאללה, בואו, הולכים. הולכים, עבר דרך רחוב הגי. בואו, מחבד קוק, נכנסו לרחוב הגי. והנה, אני שומע מסוף הרחוב כל מישהו מבנבל בקשות, כל מיני, היה ריבון עולם, ידיד נפש, אבא רחמן, זקן הולך. מי זה? אני מסתכל, אני רואה, היה, אז לא היה פנסים כמו היום. היה החמצתקה חוצן הולך. אמרתי לו, אבא, הנה החמצתקה. ימתי זהר, זה הוא יתפוס. אומר לי, לא, לא, אל פחד, הוא לא מסתכל, הוא עכשיו לא רואה אותי, הוא לא יראה אותי. אל פחד, אל פחד. טוב, שכנו ללכת, שרות מה. אמר לי, לך תראה, לך תלמד את, את ההנהגות שלו. אז עברתי את, את הכביש, ישר כביש קטן. עציתי אותו לכיוון בית הכנסת. ראיתי אותו שהוא הולך, וקורא, קורא בדרך, קורא, 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 ועם הרגליים עיניו עצומות. אכן אמר לי, הוא הולך, ידום לעינו, הוא סוגר את העיניים שלו. הוא לא, למה? יש פנסים של העירייה, ומעט השם זה היה ככה מעשה סטן, שמו פנס של העירייה בדיוק מעל בית הכנסת שלו, בכניסה. כל הרחוב היה חושך, והצד ההוא שם היה פנס. אז הוא היה יודע, הוא יודע שיש פנס של העירייה, לא רוצה להשתמש בחשמל בשבת, סוגר את העיניים והולך. ואיך היה יודע איפה בית הכנסת, לא יודע. הוא אומר לי, תסתכל עליו. הסתכלתי, ראיתי איך שהוא עם הרגליים עושה ככה, 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 עד שהגיע למקום של הפתח של בית הכנסת, נכנס, אמר לי, לך הרב, לך, לך. אמרתי, ראיתי. אומר לי, לא, 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 תמשיך. הלכתי, הוא נכנס תוך החצר, עדיים שלו עצומות עדיין. עד שהגיע לבית הכנסת עצמה, שם יש, היה מנורות נפט דולקות, לפני שהיה לוקס של גז, היה פעם, עוד היה אנטיקה, הכל היה מדורות נפט. אז פתח את העיניים, שם ידוע על המזוזה, ואמר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, השתחווה, ולא, לא הבחין בי אפילו, לא הבחין בי. ואני עברתי לידו, שפתי לו את המעיל שלו, את הרבה, נכנס לפני, אני ראית? תלמד, הנה, הוא, אין אצלו פשרות, לא משתמשים בחשמל, לא משתמש בחשמל. אז תראה כמה היו מדקדקים במצוות.
מה אומרים
היום? מה נעשה? אומרים היום כולם חולים. מפני החולים התירו. יש הרבה חולים בבתים, צריכים כל מיני מכשירים חשמליים וכדומה, שם הצילם. אז בקיצור, וגם מטעם הביטחון, יש מחבלים, פעם לא היה מחבלים כמו עכשיו. כן, אז איפה אני הייתי? במה דיברנו? על התורה שמה?
לא לצום,
אז היה מזהיר אותו, לא להתענות. הוא היה שומע, היה מפחד בנו. היה עושה לפעמים תיקונים בשובבים של גלגולי שלג ועוד. היה מזהיר את האנשים כולם שבשום אופן לא יספרו לאף אחד, אפילו לאשתו לא יספר. עד כדי כך. אני, אמא שלי לא הייתה יודעת, הוא שלח אותי בשקט להביא את המגבת. שלו, של, היה לו מגבת של מקווה שלו, גדולה של יום שישי, הבאתי לו אותה בסתר, ככה בהווה, בגניבה, הבאתי לו את זה. אחר כך היא אומרת לו בליל שבת, אנחנו יושבים, יופי, חכמסלמן, אתה השבוע ירד שלג, לא עשית גלגולי שלג. אמר לה, עלי בדעתך שירד שלג ואני לא עושה? אז אמרה לו, איך עשית? אבל, אמרה לו, עכשיו נזכרתי, ראיתי, מה נזכר, המגבת של רחצה, לא ראיתי אותה במקום. אתה לקחת אותה. כן, אז תאר לך כמה הם היו, איך עושים בסתר, את כל מעשיהם, היו עושים בסתר. אז מפה אדם ילמד כמה צריך להיזהר. אז כותב הרב חידה, אני חוזר את דבריו. אומר לא להתענות בימים האלה. אפילו הוא שהיה בזמנו, לפני חתם סופר היה. כותב שלא להתענות. למה? ירדה חולשה לעולם. ועל ידי זה אתה מתרשל בלימוד התורה. והביא את דברי הכפתור בפרח. זה הרבה השטורי הפרחי. היה לפני 700 שנה. גאון גדול היה. היה בקיא בכל תחומי ארץ ישראל. עליו סומכים רוב הפוסקים היום לדעת לגבי שביעית, לגבי מעשרות, איפה חייב במעשרות, איפה לא. למשל הערבה, אזור המערבה, הערבה המזרחית, זה לא ארץ ישראל. כמו יוטבטה, ואיך קורא לזה עוד שמה? אין יהב. שמה, נפקה מנה בשמיטה לא צריך. אז אם יקחו מכם כסף על זה, אל תשלמו. תקחו לו בלי הכשר. זה שמה פטור עם העשרות, פטור מהכל. גם ככה היה דעת הרב אלישיב. אז אם כן... מה? תענית יורצייט, כן. זה משהו אחר. זה יש בזה כתבו הפוסקים, יש בזה כיבוד אביהם, יש בזה גם חס ושלום, יתרע מזלה, אז כדאי לצום באותו יום, עושה לו גם נחת רוח, יש בזה עניין. כן. כן. הרי י"ב חודש לא מזכירים נשמות. רק משנה לשנה בשבוע הפטירה. כך כתב הכל בו. והוא הביא את הרמב"ן. רמב"ן בספר תורת האדם. רמב"ן היה ענק. הוא כתב ספר שלם על חיי האדם אחרי פטירה. שער האבד, שם כתב איזה דברים. כתב אין זה שורה דרך ארץ, הוא לא כתב משמו, משם רבי יצחק בן גיאת, שהיה לפניו ב-300 שנה. ויצחק בן גיאת היה לפני 1,000 שנים. הוא היה אחד מגדולי הגאונים, סוף הגאונים. ויצחק בן גיאת כותב, אין שורה דרך ארץ להזכיר המת אחרי 12 חודש, אלא רק משנה לשנה בשבוע של הפטירה. והביא אותו הרמב"ן, העתיק אותו הכל בו, והעתיק אותו מרן בית יוסף ביורי דעה. אז הנה יש כאן 4 ענקים שכתבו אותו דבר. אתה תראה, תקרא, אבל אתה תזכיר שמות, לא צריך שמות. עכשיו לאביו, לאמו, לסבא, לסבתא, הוא לא צריך להגיד, אני איזה אוטומט שהוא עושה מצווה, עושה איזה דבר, הוא גורם להם לחתוח למעלה. אבל גם אם עושה חסר שלום עבירות, מרמין החוץ מכם. כשעושה עבון, גם כן גורם להם שם מזיון של שמור. זה אחד מול השני, זה לא הולך ככה. כן. אבא ואמא, מה? מה אמרתי עכשיו? הוצאתי את הגרון שלי, עדיין אתה נשארת, אבא ואמא אומרים קדיש, לא אומרים קדיש, לא. אתה לא ראית כל החכמים לא אומרים? חכם עובדיה, ראית אותו אומר אחרי השנה? אתה ראית חכמים שאומרים? לא אומרים. גם אני לא אומר. ואתם מתווכחים, מה אני אעשה? אתם לא רוצים לקבל, אל תקבלו. כן. נו, הלאה, בואו נמשיך. אין כמו לימוד תורה, שטוב. לימוד תורה אחד, כך כתב הרדב"ז על ירושלמי. כתב, לימוד תורה שווה 1,000 קדישים. כך כתב גם הרב יסוד בשורש העבודה בצבא שלו. אמר לבנים שלו, שתמידי חכמים, ביום שלא תלמדו גמרא דף גמרא או פרק משנה, אני לא מרשה לכם להגיד קדיש, כי לא יועיל אלא יזיק. הוא מדבר אפילו בתוך שנה. אותה דבר הגאון רב שלמה קלוגר כותב, וואו, הרב עוזל, עליו השלום במשפטי עוזל, יש לו תשובה על זה. עיין באבי העומר, שם אריכות גדולה. מה? מה תענית ערב ראש חודש? מי שרגיל להתענות, תענה, לא אמרתי שלא. עדיין תאר ראש חודש, קיים עלן, הרי הפרי חדש כתב, אפילו בחודש ניסן, שלא מתענים בו, אבל וכפתת בו, שזה ערב ראש חודש אייר, מי שרגיל כל ערב ראש חודש להתענות, יתענה. אז יתענה, הנה חינם. רק בתנאי שהוא יודע שהוא לא יחלש על ידי זה. תלוי גם מזג האוויר, זה מזג האוויר הזה, השם ישמור. תראה מה קורה בעולם, הקדוש ברוך הוא עושה רעש גדול, ואמריקה לא נפל שם בניין, עד היום לא מצאו את המתים, בר מינן. עכשיו ביפן, מה קרה אתמול, בר מינן, ירד שם שיטפונות ונחלים של בוץ, מחקו בתים שלמים, ראית? רואים איך הבוץ יורד ואף, וסוחף איתו בתים שלמים כמו קלפים, ככה. ביפן. עיר שלמה נמחקה. קברו אותם תחת האדמה. מי יודע אלה מאיזה גלגול של מי, של מה עשו, מה זה. והתשעבאב. זה עוד לא והתשעבאב. אף זה חודש הבא, חודש תמוז. רק זריזים מקדימים. הם המזיקים התחילו כבר מעכשיו. ברוך תהיה. אז ראית מה הולך בעולם, שם מרחם, שם רצון. ובקפריסין, שרתי לספר לך, שליש המדינה עולה בלהבות עכשיו. כבר יש שם הרוגים, ויש שם בתים שלמים נשרפים. עלו בלהבות, כל קפריסין. שילך לטורקיה קצת אש. כן. טוב, בוא נמשיך עכשיו. אז הוא אומר לכן, למה השכל נחלש על ידי התענית? לכן כתוב, ויוכל בועז ויתב ליבו. ואיך אמרה הגמרא? קודם שאדם אוכל, יש לו שתי לבבות. זאת אומרת, הוא מקשיב לך, והוא מצד שני נזכר מהרעב. הוא רעבתי, אני לא אכלתי, לא שתיתי היום, לא זה, לא זה. אחרי שאכל, יש לו לב אחד. ויוכל בועז ויתב ליבו. אז הכל יושב במקומו. אומר הכתב סופר, נכון שמי שצם, הגמרא אומרת, הוא נקרא קדוש, אבל הוא נחלש. כתב סופר, הנה בנו של חתם סופר, מקיים מצוות אביו. אומר, אבל הוא מפסיד, שהוא לא לומד תורה כמו שצריך. אז מה עשית? מה יצא? התוצאה לא טובה. ועוד אומר, תיזהר מה שכתב רבנו ארי, שהתאבל בחצי היום, זה יותר מהכל. אומר, יותר חשוב מהתעניות. תאבד בחצי היום ויבכה על אבונותיו, שבגלל האבונות שלנו בית המקדש חרב. למה? אם היה לנו מצוות היה נבנה. אומר יזהר בזה. בא הרמז עליו השלום בספרו איגרות הרמז, כותב הרמז עליו השלום שבארץ ישראל היו נוהגים להתענות, לא להתענות סליחה, להרבות בבכייה ובהספדים בימים האלה. היו קוראים תיקון רחל, כל הפרקים של תיקון רחל, והוא כותב, אבל לא צריך לקרוא תיקון לאה, רק תיקון רחל. על נערות בבל, מזמור לאסף, זכור השם מהיה לנו, בית משמיים מוראה, הרי קודשך היו מדבר וכו'. אומר ואומרים איזה עוד שני קינות, שהיו נהגו לומר אותם, קול ברמה, נשמע ברמה, ועל היכלי אבכה יומם ולילה. אלה שני קינות שחיברו אותם, חכמים גדולים ומקובלים. ומה יש בזה? אז כותב הרמז, רבי משה זכותא היה מקובל עצום. אומר, תדע שהם אלה שעושים כן, מחלישים כוח החיצונים. אז החיצונים רוצים להתגבר כי הם שולטים בימים האלה. איך אנחנו נתגבר עליהם? אז למעלה זוהר אמר, התפלל בכוונה, תפילת העמידה בכוונה. עכשיו הוא אומר, תבכה על חורבן בית המקדש, גם בחצות לילה, גם בחצות היום. ועל ידי זה אתה תחליש כוח החיצונים והסתרה האחרה. שזה על ידי שאתה לא נותן להם כוח, ואתה סוגר עליהם את כל העניינים. ולכן אדם מזהר אומר, לא להתענג בימים האלה. כל דבר שתענוג ימנע מעצמו, וככה היו נוהגים. הוא כותב שהיו נוהגים להתאסף בירושלים כל בתי הכנסת, כל בתי הכנסת בחצות היום, והם מתאבלים שם ובוכים על חורבן בית המקדש כל יום בחצות, איזה חצי שעה, אגב חוזרים לעסקים שלהם. אז אם כן, גם כאן, יזהר האדם מאוד בכל העניינים האלה. בזוהר ויחי, בוא נקרא לך איזה קטע מעניין מה כותב הזוהר שם. הזוהר אומר שאת כל התפילות בימים האלה צריך לומר אותם בכוונה. אבל תפילת מנחה, תפילת מנחה צריך הרבה יותר להיכוון בה. למה? הוא אומר, תדע שאין השטן והעשה מתגברים אלא בשעת המנחה, ועל ידי מנחה אנחנו מחלישים אותה. מדוע? הוא אומר, תראה, כל התפילות שחרית על שם השחר, אתה איתי, וערבית על שם מה? ערב. אבל מנחה מה זה? מאיפה יצא השם מנחה? היה צריך לקרוא לזה תפילת הצהריים. אלא מנחה היא של אוכל אדוני לעשיו. עשיו מתעורר כל יום בשעת מנחה. וכך מי תיקן מנחה? יצחק אבינו עליו השלום. הוא האביו של עשיו, הוא מכנע את עשיו. אומר לכן, תפילת מנחה ידע האדם שאז מתעורר עשיו. ועל ידי הכוונה בתפילה הזאת אתה מחריב את כל כוחם של הגויים וכל כוחם של שונאי ישראל בכל מקום, ולא רק הם, את יצר הרע ואת כל כוחות הטומאה, אתה מבטל אותם בשעת מנחה. ועוד סוד כל העולמות, כך כותב הזוהר הקדוש, באותו שעה של מנחה יש, תשמע מה הוא מגלה לנו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש 207 אורות מצד ימין מתגלים בשעת מנחה. 207. מצד שמאל 103. מה זה המספר הזה? אז חיפשתי לראות מה זה. 207, כמה יוצא, אם תראה אור, רז, היינוח, אור, רז. זה 207 אורות מתגלים מצד ימין של המתפלל. ומצד שמאל כמה? 103 גימטריה מנחה, מנון חת הת, תספור, יוצא בדיוק 103 קוף גימל. זה מנחה. גם עגל, העגל נעשה במנחה, זה אותו סוד, זה מכניע את אבון העגל. אז זה מנחה, תראה כמה מעלה. עכשיו תחבר אותם יחד, כמה היה לנו 207 ופה היה 103, כמה נהיה יחד? 310 שי עולמות, איי איי איי, להנחיל אוהבה יש. אומר רבי שמעון בר יוחאי, על ידי תפילת מנחה שאתה מתפלל בימי בין המצרים, ואתה מכוון בה, אתה זוכה לשי עולמות. ויש לך מצד ימין 207, מצד שמאל 103. מצד ימין גמטריה אור, מצד שמאל גמטריה. באחד, שי עולמות, ואתה מאחד. וכולם הלכו והולכים לאבדון שהם מתעוררים. אומר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, את אותה תפילה שאדם מתפלל, שמע, את ההמשך של זוהר ויחי, פלל מנחה בכוונה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה שלך, וזורע אותה באדמה של גן עדן. הרי יש לו גינה. שמעת על גינה של הקדוש ברוך הוא? אנשים הולכים כעת לטייל בכל מיני, קוראים לזה, לא יודע, שמות של שדים יש להם. כל מיני מקומות מסיירים שם. אז הוא אומר, יש לקדוש ברוך הוא, יש לו בגן עדן, שם הוא יוצא לטייל באמצע הלילה. שם משתעשע עם הצדיקים. אז זה ששם הוא זורע את כל האורות שאתה מגלה על ידי התפילה, ועל זה אומר הפסוק, אור זרוע על הצדיק ולשרה לב שמחה. מה זה אור זרוע? אומר אור, כמטריה 207, זורע אותו. וכן, לשרה לב שמחה, זה לוקח תפילת מנחה שלך, בצד שמאל זורע אותה. ואז מתגלים עוד אורות ועוד אורות, ואז אומר המעלה שלו, מי שמכוון בתפילה מגלה את האורות האלה. זה מעלה לדברי רבי שמעון בר יוחאי עצמו. הנה עוד אומר, גד דרך אדוני לבתולת בת יהודה. מה זה גד דרך? דרך העולם, כשאדם רוצה לעשות ענבים, לעשות יין, שם אותם בגת. לא הגת הזה שלא עושים, אלה מבריחים את זה חוץ לארץ, נעצרים אחר כך. גת, הכוונה, מקום שעושים שם יין, דורך ענבים שם. אז כביכול בית המקדש דרך אותו בגת. מה הפירוש? היה בזמנו, בזמן בית ראשון, היה רבי ירמיה, עליו השלום, הנביא ירמיה. הנביא ירמיה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא רצה שירמיה יהיה בשעת החורבן, שלח אותו, אמר לו, ענתות לך על שדך. תלך לענתות. המראה אומרת שענתות הייתה רחוקה 5 מיל מירושלים, 5 קילומטר, שלח אותו לשם, כי הוא היה, איך כתוב שם, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אז זה בנימין, זה לא שייך לירושלים, אבל זה ליד ירושלים. והוא שלח אותו לענתות. והוא יודע, ירמיה, שבית המקדש צרים עליו האויבים, נסים להשחית. והנה יום אחד, זה יום תשעה באב היה. ירמיה מסתכל, רואה מרחוק, עולה אש מכיוון עשן, ואש עולה מכיוון בית המקדש. הוא אומר, רבה ברוך השם, סוף סוף הקריבו קורבן התמיד. אז הצליחו ישראל לזה, אבל הקדוש ברוך הוא עדיין לא קרא לי ללכת. הוא לא ידע שבית המקדש נשרף באותה שעה. הוא חשב שזה האש של אש התמיד שדולקת. טוב, אז הוא אמר, פיתיתה אני השם והאפת. זאת אומרת, כאילו פיתית אותי ונהייתי חס ושלום, האמנתי וכו'. טוב, אחרי זה, מי היה בירושלים? דוד שלו. איך קראו לדוד שלו? ברוך בן נריה. הוא היה נביא. וקיימלן, ככה גמרא אומרת, כל מקום שכתוב נביא, שמו ושם אבים, הוא נביא ואביו נביא. כמו יונה בן אמיתי. אז אבא שלו אמיתי גם כן היה נביא. גם כאן, ברוך בן נריה היה נביא, אביו גם היה נביא. אביו, אחיו של ירמיה. אז הוא היה ברוך בן נריה. מה עשה? ראה שהאויבים נכנסים למקדש, קרא שם המפורש, העלה את המקדש באוויר, שלא יוכלו לגעת בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? דרך כביכול ברגלו על בית המקדש והוריד אותו למטה. למה? למה עשה את זה? כי אם חס ושלום את המקדש לא היה נחרב, חס ושלום לא היה נשאר אף אחד מישראל. אז זה משכון. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. שואל המדרש, למה אמר פעמיים משכן? פקודי המשכן, משכן העדות. שהתמשכן פעמיים בעוונות שלנו. זה בית המקדש. התמשכן פעמיים נחרב. אז הוא אומר, גד דרך השם. הוריד את זה, ואם לא זה, לא היו יכולים אומות העולם להצית אש במקדש. אלא איך אנחנו ככה אומרים בקינות של תשעה באב, ושלח אל לגבריאל, והוריד הגחלת, וואי וואי וואי. נתן גחלת ביד גבריאל, ואמר לו, לך תזרוק את זה על ירושלים. מה עשה גבריאל? צינן אותה 6 חודשים בידו. אנחנו לא, אין לנו מושג להבין מה זה. 6 חודשים משאיר אותה, שלא ייפול כל הגחלת ויהרגו הרבה, אז יהיה פחות. מה שפחות. אז זהו נענש אחר כך. והעמידו אותו מחוץ לטרקלין של השם יתברך. מעבר לפרגוד. היה מחוץ לפרגוד. אז זה גבריאל, הוא הוריד את האש, ואז הייתה האש ושרפה את בית המקדש. ואם לא זה, אומרת הגמרא, לא היו אומות העולם יכולים להיכנס לבית המקדש. יש על זה עריכות גדולה של הפוסקים, המפרשים, מה שאמר רבי יוחנן, אם אני הייתי באותו דור, הייתי קובע את התענית בעשירי, שהרי רובו של מקדש נשרף בעשירי. אז מקשים עליו. הרי ברגע שהגויים נכנסו, כתוב, באו פריצים וחיללוה. ברגע שחיללו אותה, אפילו שזה היה סוף היום של תשעה באב, כבר זה לא קדוש, זה נהיה אבנים של חול. אז אם כן הולכים, אחרי היום שהוא זה, הם תרצים, כל מיני תירוצים. יש עיין בנחמת ציון, שם הבאנו כמה תירוצים של החתם סופר ועוד שמתרצים שם. בקיצור הדברים, אז לא היו יכולים אומות העולם כפי שישראל היו, ואז קרה, ומה אומרת הגמרא אחר כך? מה כתוב בתורה? זה פרשת ואתחנן, זה תמיד אנחנו קוראים אותה ביום תשעה באב, וגם אחרי זה בשבת נחמו, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושמתם בארץ, וישחתם מרמינן. מה ונושנתם? כמה זה ונושנתם? גמטריה? משה, כמה גימטריה של ונושנתם? 850? 50? כן? 50 או 60? בדוק? ונושנתם. יש שם מם ונון, יפה, כן. זה 852. אמר להם משה רבנו, מהיום הזה תספרו 852 שנים, ואז יקרה מה שיקרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צדקה עשה עם ישראל שיקדים שנתיים לבנו שנתם. כי תעשה חשבון, מה החשבון? שבנה שלמה את בית המקדש כתוב, והיא, ב-80 שנה, ב-500 שנה, לצאת ישראל, 80 שנה ו-400 שנה, לצאת ישראל מארץ מצרים. 480 מיציאת מצרים. ובית המקדש כמה היה קיים? 410. תחבר 410 ועוד 400 וכמה אמרנו? 450. אז זה יוצא... חסר שנתיים. שמה העניין של השנתיים? עקבתי בספרים, למה שנתיים קודם? אז אומר, המדרש שואל את השאלה הזו. תרץ, כתוב שם אחר כך, העידותי בהם היום, אני לא רוצה להגיד לשון נוכח, אסור לומר, כעבוד יובדון מהר. עבוד יובדון, אז זה שנתיים. אז הקדים שנתיים כדי שלא יובדו כולם. כי אם היה מחכה עוד שנתיים, לא היה נשאר אף אחד, חסר שלו. אז הקדים צדקה עשה השם עם ישראל, שהקדים שתי שנים לבינו שנתם, וזה היה אחרי 850 שנה מיום שמשה רבנו דיבר איתם. ואז מה עשה? שפך חמתו על העצים ועל האבנים. לכן, כדי לוותר לנו על עבוד יובדו. ולכן ישראל האדם בימים האלה ללמוד הרבה תורה, כי היא מגנה. אבל ביום תשעה באב כתוב בפירוש, לא ילמד תורה. למה? משמח לב, זה הפשט. מה הסוד של הדבר? אומר הזוהר הקדוש, שאם לומד תורה ביום תשעה באב, מחזק ידי הסיטרא אחרא. התורה לא מה ששייך לענייני אבלות. מה ששייך לאבלות זה מותר, אבל מה שלא שייך לאבלות יכול לקרוא, אסור לקרוא. ואם קורה, כן, זהרו לא לקרוא תהילים, חוק לישראל, אלה שקוראים צריך לגעור בהם, כיוון שהם מחזקים ידי הסיטרא אחרא. סיטרא אחרא היא שולטת ביום הזה. יום תשעה באב קשה מאוד, הוא יום שהיא שולטת. ואם לומד תורה, נותן להם כוח. אז צריך להיזהר, לכן אסור ללמוד, חוץ מכינות או שאר דברים ששייכים לחורבן ולאבן עצמו, או כל מיני עניינים של האבן. אבל שאר ימות החול, אדרבה, אנחנו לומדים. כתב הרמ"ק, תדע, הרמ"ק היה פטירה שלו בשבת, אתמול. כותב הרמ"ק עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אומר שעל ידי שבוכים על חורבן בית המקדש, בכל דמעה ודמעה נעשה אבן לירושלים לעתיד. כל דמעה ודמעה. ועד שיגמרו כל הדמעות, האבנים, יש מספר אבנים מסוים שהקדוש ברוך הוא יודע כמה הם, ואז כשיתמלא הכל, מיד הוא גואל אותם. ואז כשנראה את ירושלים בעזרת השם בבניינה, אתה תראה את האבנים, ועל כל אבן כתוב שם שלך. כמה דמעות הורדת, לפי הדמעות. אז אחד שאל אותי ביום שישי, מה, הוא בוכה, בוכה, אבל הוא בוכה על הצרות שלו. אני אומר, הנה אחי למה, כן. זה גם מועיל, למה? למה זה מועיל? כיוון שמאיפה יש לנו צרות היום? יש לאדם צרות, שלום בית, צרות של בריאות, צרות של חינוך ילדים, צרות של דירה, צרות של חובות, צרות של פרנסה. זה כל זה תוצאה של החורבן. אם היה בית המקדש קיים, לא היה לנו כל הצרות האלה. היינו יושבים ישראל בבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. ולא היו צריכים בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר. אז אם כן, כל הדמעות שאדם מוריד, אפילו שהוא מוריד, הוא נזכר מהצרות שלו, ואז זה מעורר לו בכי, אבל זה נקרא בגלל החורבן, החורבן, זה תוצאה של החורבן, ואנחנו מצפים כל רגע ורגע, שהנה יבוא הגואל, והנה יבוא המבשר, זה אליהו הנביא, ויכריז ויאמר, די לכם, כך כתוב בדנה דבי אליהו, הולך למערת המכפלה, צועק, אדם הראשון, די לך שינה. בוא, תביא את הילד. די לך שינה, אדם הראשון. אחר כך אומר, אברהם, יצחק, יעקב, די לכם לישון. די לכם נומה, קומו. הגיע הזמן גאולתם, והם אומרים, מי זה שמפריע לנו לישון? אומר להם, זה אני, אליהו. אני הגיע הזמן גאולתכם, הנה אנוכי שולח לכם, את אליהו הנביא, איפה הממתקים? רגע.
Bye bye. Okay.